חזרתי היום אחר הצהריים מביקור קצר במוסקבה לשם הרבות הסתורה וחיזוק הדס, ותמיד כשאני שם אני מתרגש ונהנה לראות את סוד התחייה של כלל ישראל במקום שאחרי 70 שנה של בולשביזם, שבהם אסור היה להזכיר שם שמיים, אסור היה לקיים מצוות, גזרות כמו בימי קדם, אשכיחו מטרוסכו, להעביר אנחו כרצונכו, איך בכל עיר ובכל כפר יש תחייה מחודשת ויש התחדשות ויש יהודים יקרים ששואפים ומשתוקקים ללמוד, לקיים, לשמור ולעשות. אז כל אלה הם ניצנים של הגאולה שלנו שאנחנו מצפים לו בקרוב בימינו. אז השבוע אנחנו קוראים את פרשת וישלח, ואנחנו לומדים את הלאו הראשון בתורת מוישה. על כן לא יוכלו בני ישראל להסגיד אנושה, והראשון מכל איסורי המאכלות האסורות. אז היום אנחנו לא נעסוק בסוגיה של גדנוש באופן מסוים, אבל אחד מן היסודות החשובים ביותר בדיני איסור והיתר. ואם יספיק הזמן, נעסוק גם לפחות בקצרה בהלוך על המייסה בסוגיה גדולה זו, אחד הסוגיות היסודיות בדיני איסור והיתר, מה שאמרו חז"ל, עד אחד מלן בייסורים. ובכל זאת, האם זה קשור לפרשת השבוע מלבד העובדה שידענו שזה אחד ממחלות אסורות? יש קשר. שהרי נך לקורשי ותויסס בשלוש מקומות בשעס, גיטנדב בייז ומדבייז, ויבוא מסדף פחס או בחורנדף יוד. שלוש מקומות בשעס שבהם למדנו עד אחד מלן בייסורים, ורשי אומר בכל המקומות הללו. מנין למדו חז"ל על ידי נמון בייסורים? לא מגזרת לקוסוב, אלא המינוסו יתוירה לכל אודם ואודם על ניקור החלב והגיד ועל הפרושס תומס המייסס, שאם לא כן, אין לך אדם אוכלת לחברו. וחז"ל הניחו כהנחה פשוטה בתכלית. לא ייתכן שאדם לא יכול לאכול אצל חברו, אלא אם כן יש עדים על כל דבר ודבר. הלא נצטווינו בכנוס הסורכם. איך אדם יכניס אורחים, אם האורחים אסור להם לאכול מלחמו ומפירותיו ומהבשר והדגים. אולי הדגים לא היה להם סנפי וקסקסת, והבשר הוא מהמין המטמאים או נבלה וטריפה, והפירות לא הופרשו תומס המייסס. ומה עוד הזכרתי? פירות וירקות, בשר, דגים, אין לך אדם אוכל אצל חברו. ולכן, לדעתו של רשי, זה המקור וזה הטעם שעד אחד נאמן בייסורים. ותוספות זוכרים את שיטת רשי, שהרי גם בריש גיטין וגם ביבומס דף פחס, אומרים חז"ל שהיחד יסחז בקיצור עד אחד איננו נאמן, אבל כאשר הדבר בידו, כמו הפרוש תומס המייסס, כמו ניקור החלב והגיד, מכיוון שבידו הדבר הוא נאמן אפילו איסחזיק איסור. ולכן שואלים את היסוד על רשי, כל הדוגמות של רשי מביא, אדם נאמן על הגיד, על הפרושס תומס המייסס, על החלב, בכל אלה מדובר באיסחזיק איסור, ועל כוח שהוא נאמן רק משום שבידו. ואם כן, מנין למדו חז"ל את הדין הפשוט שעד אחד נאמן בייסורים כשלא עשה את כזה, וזה לא בידו, ולכן התוספות חולקים על רש"י והתוספות סבורים. עד אחד נאמן בייסורים למדו חז"ל מן הפסוק וסופרו לו, כשם שעזובו נאמנת על סבירת שבלקיים, אף על פי לא ייתכן להעמיד עדים על כך, מכאן למדו חז"ל שעד אחד נאמן בייסורים. שורס מעריק, שורש עין בייז, והרן במקום בתחילת מסכת גיטין. שניהם תרצו אותו תירוץ, או לפחות כך סבורים חלק מגדול האחרונים. שב שמייצה, שמייצה ווב, פרק ווב, פרק יוטס, בית הלוי, חלק בייז, סימן למד זין. הבית הלוי ושב שמייצה, שניהם כתבו, שהמעריק והרן אמרו דבר אחד. ואני אומר, המעריק והר"ן אמרו דברים דומים, אבל לא דבר אחד. מה אומר חודו ומה אומר חודו, ולא פליגה. הדברים דומים, המסקנה אותה מסקנה, אבל הדרך להגיע למסקנה שונה בין דברי המריק ודברי הר"ן, ותכף נסביר. אז גם המריק, שורש העין בעיז והר"ן, בתחילת מסכת גיטין, שניהם אמרו, מתוך מה שאנו יודעים, שעד אחד נאמן, ביסחזק כסורי וביודוי, אפשר ללמוד שהוא נאמן גם בלא יסחזק ולאו ביודוי. אלה הדברים שכתובים גם בתשובת מריק וגם בדברי הר"ן. ואף על פי כן אני חושב שהסברה שונה לחלוטין. ובעוד בדברי מהריק משמע שהגישה היא גישה מתמטית. כאילו, יסחזק כסורי מוריד 50 נקודות מתוקף הנאמנות של הדחות. אבל ביודוי מוסיף 50 נקודות. ולכן כשיסחזק כסורי, הדחות לא נאמן. משום שיש חסר של 50 נקודות בסעת הנאמנות שלו. אבל ביודוי מוסיף 50 נקודות. ולכן יסחזק. וביודוי דומה ללא יסחזק ולא ביודוי. אלה דברי המעריק. הוא לא מדבר על 50 נקודות, אל תחפשו שם 50 נקודות. אבל כשלומדים את המעריק, זה הגישה שלו, זה ההסבר שלו. אבל מדברי הר"ן משמע שיש קשר מהותי, שיש קשר מהותי, שכל העניין של ביודוי זה רק לסלק את הריאוס של יסחזק, ולכן מבחינה מהותית אומר הר"ן, כשם שעד אחד נאמן ביסורים ביסחזק וביודוי, כך ידענו שנאמן גם בלא יסחזק ולאו ביודוי. ואיך נבין את דברי הר"ן? מה הקשר המהותי? כדי להסביר את דברי הר"ן אני צריך להקדים הקדמה מאוד חשובה ומאוד יסודית, שכתבתי בספרים שלי במספר המקומות, גם במנחסו שבתחילת מסכת גיטין, לא זוכר איזה סימן, אבל ממש בתחילת המסכת, ובמחסו של חומש ביוקוס סימן למד זין. ובשתי המקומות האלה כתבתי שעד אחד נאמן ביסורין כלל איננו דין בנאמונוס. ישאלו אותי, אבל חז"ל אמרו עד אחד נאמן ביסורין. שאלות מעין אלה לא מטרידות אותי כלל ועיקר. זה הלשון הכי פשוטה והכי ידידותית, מה היה להם לומר אם לא עד אחד נאמן ביסורין. אבל זה לא דין של נאמונוס. כי איך אדם יכול להיות נאמן על דברים שהוא מעולם לא אומר? אי אפשר לדבר על נאמונוס כאשר אדם לא חייב לדבר. האם אדם יכול להיות נאמן על דברים שמעולם לא אמר? בין לשיטת רשי, בין לשיטת התוספות. רשי אומר, מנין לנו שדרך נאמן ביסורין? ואם לא כן, אדם לא יכול לאכול אצל חברו. אז האם לשיטת רשי, כאשר אדם מתארח אצל חברו, הוא צריך להוציא רשימה, מה שקוראים באנגלית צ'קליסט, והוא צריך להתחיל להקריא ברשימה. הבשר שאתה נותן, לא חזיר, לא גמל, לא שפן, לא ארנרת, האם הוא נשחט כדין? האם נקרו את הגיד? האם הוציאו את החלב? ועכשיו נעבור לפרס. תרומה גדולה, מסה ראשון, תרומה סמסה, מסה שני, מסה רוני, האם הפרשת את הכל כמו שצריך? ואחר כך נעבור לסנפי וקסקסת, וכי יעלה על הדעת שהוא צריך לומר את כל הדברים האלה. עד אחד נאמן ביסורין אומר, כאשר אתה מתארח אצל חברך, אתה יכול לסמוך עליו, אבל הוא לא חייב לומר. אדם לא יכול להיות נאמן על דברים שמעולם לא אמר. וכך גם לשיטת התוספות בשבע נקיים. בעל לא צריך לשאול את אשתו, אלה לא שאלות שהיא צריכה להעיד. ולכן ברור בעיניי אי אפשר לדבר על נאמונוס, כאשר אדם לא חייב לומר דבר. אני גם חושב שאין אמונוס אלא בפני בייסדין, משום שבייסדין הוא הגוף היחיד שמוסמך לקבוע האם הדברים ראויים לאימון. הדיוט לא יכול להבחין בין שקרן ובין איש אמס, ובין דברים שנאמרים בדרך צחוק והרומה לדברים שנאמרים באופן רציני. ולכן אני חושב אין בכלל לדבר על נאמונוס אלא כאשר הדברים נאמרים בפני בייסדין. וגם אם לפי הדין יש לאדם להיות נאמן, אבל רק בייסדין יכול לקבוע האם הדברים ראויים לאימון. אבל גם אם לא יקבלו את ההנחה השנייה שאמרתי, אבל ודאי שאדם לא יכול להיות נאמן על דברים שמעולם לא אמר ולא נדרש לומר ולא ביקשנו ממנו לומר. ולכן אני הסדרתי עד אחד נאמן ביסורין, זה דין בהנהוגס ואיסור והיתר. דין מסוים בהנהוגס איסור והיתר. אדם יכול לסמוך על חברו כשפלוני מגיש לו, נותן לו, וקל וחומר כשהוא אומר, אבל הוא לא צריך לומר. ראשית את התויסס בקידושין דף סמכי, עד איך הוא נאמר רק לכל ולא לחומר. הוא נאמן להתיר, אבל הוא לא נאמן לאסור. רוב הראשונים חוקים על התויסס. אבל מעצם שיטת התויסס יש גם ראיה להבנתי שעד איך הוא נאמן זה דין ביסו והתר. שהרי אם זה דין בנאמונוס, אם הוא נאמן לכל הקל וכל מי שיהיה נאמן לחומר, וכי היכם מצינו שאדם נאמן להתיר ולא נאמן לאסור, נאמן לכל ולא נאמן לחומר, איפכי מסבר. ולכן ברור בעיניי, בין התויסס ובין לחוקים עליו, עד אחד נאמן ביסורין זה דין בהנהוגת איסא והתר ולא דין בן אמונוס. אבל אם לא די בסברה בעלמא, יש לי לדעתי ראיה מוחלטת וברורה גם בדברי הרמב״ם. רמב״ם פרק ה' מלכסיידס, והלוך א' והלוך בייס. הרמב״ם כותב שיש ארבע דינים שלגביהם עד אחד נאמן. שלושה מהם מן התורה, והרביעי מדרה בורון. עד אחד נאמן לחייב שבוע. כך למדו חזר מפי השבוע. לכל אומן, לכל אחד עושה אינוי נאמן, אינוי קם, אבל קם הוא לשבוע. עד אחד נאמן, בסויטה שלא תשתה מים המורים. עד אחד נאמן, לגבי מי שקשה נמצא חולול, כדי שלא יצטרכו בין להביא עגלה רופה. ועד אחד נאמן מדרבונן באיגונה, להעיד על אישה שמזבא לו, כדי שיתירו אותה לנישואין. אז הרמב״ם, בתחילה פרק ה' מלכסיידס קיבץ את כל ההלכות שלגבי עד אחד נאמן, והוא שכח מעד אחד נאמן בייסורים. איך יכול להיות? הרמב״ם שכח הלכה הזו, למה הוא לא כותב שם עד אחד נאמן בייסורים? כאשר לפונדק אחד הוא כינס את ארבעת ההלכות שלגבי עד אחד נאמן. דין אחד חוי שמשפוט, דין אחד אבן עזר, דין אחד עגלה רופה, שלא נוהג בזמן הזה, דין אחד הוא סויטת כדי שלא תשתה, והרמב״ם מקבץ את כולם בראש פרק ה' מלכסיידס, הצד השווה של כולם, שלגביהם עד אחד נאמן. אז למה לא כותב עד אחד נאמן בייסורין? מרי אלגזי כבר מתקשה בשאלה הזו, ולדעתי התשובה הפשוטה, שם זה הלכסיידס, עד אחד נאמן בייסורין לא קשור להלכסיידס, עד צריך לדבר, הוא צריך להעיד בבייסן, אבל הוא צריך לצאת את פיו, עד אחד נאמן בייסורין לא צריך להעיד בבייסן, הוא בכלל לא צריך להעיד. ולכן עד אחד נאמן בייסורין, מקום הלכה הזו בהלכת מחלות הסוריס, ושם הרמב״ם מביא את הדין הזה, אבל זה לא קשור להלכסיידס, וזה לא קשור לדין הזה. ומכאן נראה לנו יזדייתי, שעד אחד נאמן בייסורין כלל אינו דין של עדות, וזה אפילו לא דין של אמונוס, כי אדם לעולם לא יכול להיות נאמן על דברים שמעולם לא אמר. זה דין בהנהוגת האיסור והיתר. מותר לנו לסמוך כאשר יהודי נותן אינדיקציה, או שאומר על דבר שהוא אסור או מותר, עלינו להניח שכדבריו כן הוא, וכך עלינו לנהוג, לשיטת התויסס רק לכולה, לשיטת הרמב״ם ושאר הראשונים גם לחומרה, אבל מדובר בהלכה מסוימת בדין האיסור והיתר, ולא בדין האמונוס, ובוודאי לא בדין עדות, כך נראה לכולה בביאו ההלכה הזו. וכיוון דעשינה להוכה, אני אומר שגם מה שלמדנו בדין אחד נאמן בייסורין, שבחזק איסור הוא לא נאמן, חזק איסור הוא לא קשור לחזק איסור. כי אם עד אחד נאמן זה לא דווקא נאמנוס, אז מה בים אם נאמר אז חזק איסור זה לאו דווקא חזוק. אלא כל ההלכה הזו על קרבו וקרב, זה הלכה מסוימת בדין עשר והתר. והנאמנוס זה לא מדין אמנוס, וחזק איסור אין הכוונה לחזק איסור. משום שיש המון סוגיות בשעס שדנים בחזוקס. נזכיר רק את סוגיית העיקריות, סוף פרק המה ורש פרק בייז בקסובס. הסוגיה הגדולה בקסובס עין ה', והסוגיה הגדולה ברש מסכת נידה, ובמסכת חולין. ובכל הסוגיות האלה, מעולם לא שמענו חזוקת המקורת, שביד אדם לשנותו, אין לו דין חזוקת המקורת, ביודוי, לא מטיל שום ריוס בחזוקה. אין ריוס בחזוקה למקור, משום שבידו לסלק אותו. אז מה בכך שבידו? אם עד אחד נאמן, איננו נאמן, כי חזקת איסור גובר על עד אחד, מה בכך שזה בידו? אלא אם כן אומר שבידו זה מדין מיגו, ומיגו יכול לגבור על חזוקה. אבל זה בוידו לאיפשיטה. הם אומרים מיגוי במקום חזוקה. אז אם ביודע זה מיגוי וחזק, אסור לזה חזוקה, אז למה לא מקשרים את זה בסוגיה ביובמס קוף יו דלת, שם זה בו ידעו להיפשיטה בשעס עם מיגוי נאמן נגד חזוקה. אבל ביודע זה גם לא מיגוי, משום שכבר כותב הראש בגיטן דף נון דלת, שכשאמרו חזל שביודע עד אחד נאמן בשחזק אסורה, זה אף על פי שזה לא ביודע עכשיו, די בכך שהיה ביודע לפני כן. למשל, כשהוא מעיד על הבשר שהוא שחוט, אין בידו לשחוט עכשיו, בתומס למייסס בידו לפריש עכשיו, אבל בשחיטה זה כבר לא ביודע. בנאמונה של מיגו, כתוב פעמיים בשעס בו ובאס על המדלת וקשו לספי ה, שמיגו למפריע לא אומרים להם. מה שהיה פעם ביודע, איננו מיגו בשעה שהוא מעיד. אז איך ביודע מועיל לגבי שחיטה? זה לא ביודע עכשיו, ולכן אני אומר, ביודע לא קשור למיגו, אז חזק הסירה לא קשור לחזק הסירה, ודרך עוד נמון לא קשור לנמונס. כל הדין הזה על כל מרכיביו, דין נשויים בגדרי איסור והתר. נסביר. דרך עוד נמון בייסורים זה לא דין של נמונס. אז מה זה כן? אז מה זה כן? זה הנחה. אחרונים, גדול ראש השיבס במאה השנים האחרונות, כאשר הם עוסקים בדין החזוק הסברוב, יש בדבריהם שתי הגדרות, בירור או דין. ורוב ההלכות האלה הם לא בירור ולא דין. אלה הגדרה חדשה שהכהנים לא השתמשו בה. הנוחה. הנחת עבודה, עלינו להניח. כך עלינו להניח. לא משום שנסבר בפנינו. ולא דין, דין בעלמק, זה יעשה כוסה והלכסה ולא טעם. זה הנחה. ועדך עוד נמן בייסורים, זה הנחה בדיני איסור והתר. אנחנו מניחים כדבריו. ולכן, עדך עוד נמן בייסורים לא בא לפתור ספקות. עדך עוד נמן בייסורים אומר, אל תעורר ספק. אין סיבה לעורר ספק. כשאודם קושם ייסור אומר על דבר שהוא מותר. כשאודם קושם ייסור מזמין את חברו לאכול אצלו. אל תעורר ספק. עליך להניח שדבר היתר. עכשיו באים חזל ואומרים, אבל אם ידענו שמדובר באיסור, יש ספק בפנינו. איך אפשר לומר, אל תעורר ספק? אבל לא, הספק זורק. זה היה טבל, זה היה איסור. כאן היה גדנושה. אז איך תוכל אם אתה לא יודע שסלקו את האיסור? איך אפשר לומר, אל תעורר ספק כאשר אשחזק איסור? כאשר החפצה הזו היה אסור, ואתה לא יודע אם הותר. אומרים חזל, אבל אם בידו להתיר, או בידו היה להתיר, די בכך לומר, אל תעורר ספק, עלינו להניח מן הסתם, זה היה בידו, אז מן הסתם עשה כל שהיה בידו להתיר. זה הסברה של ביודו, וכך מובן באופן הגיוני למה ביודו, פותר את הבעיה של שחזק איסורה. לא מדבר במיגו כנגד חזוקה. כל הספרה של שחזק איסורה אומר, איך אתה יכול להתעלם מספק? איך עוד נאמן איסורה אומר, אל תעורר ספקות. אבל אתה לא יכול להתעלם מן הספק. הלא הדבר הזה היה אסור. ובלי לדעת שזה הותר, איך אפשר לאכול דבר שהיה אסור בלי שיתברר בפנינו שהותר? אומרים חזל, אבל בידו היה להתיר, אותו אדם שמזמין אותך, בידו היה להתיר. אז ודאי תניח שהוא עשה מה שהיה בידו ומה שהיה מותר עליו כדי להתיר. ולכן, אכן אנחנו אומרים, אל תעורר ספק. וכך פשר הלכה הזו על שלמותה. אז זה נשמע קצת מעניין. עדך עוד נאמון זה לא בדיוק נמונס. שחזק אסור זה לא חזק אסור. ביודוי זה לא מיגו. כמו בכסוב השחף חופה למשל. מי שאומר בני קויה נאמן להכיל לתומקי, משום שביודוי להכיל לא יתרומר. שם צריך שיהיה ביודוי עכשיו. מה שהיה ביודוי לפני כן איננו רלוונטי. אבל בידך עוד נאמן ביסור לנו נאמן, על גם על מה שהיה ביודוי לפני כן. ובדרכנו, יש הסבר כל כך יפה ופשוט בדברי הר"ן. הר"ן אומר ביודע ואשחזק זה בדיוק כמו לא ביודע ולא אשחזק. זה לא איזה חשבונאות, זה מוריד, זה מעלה, מוריד שאול ויעל, לא, זה אותו דבר בדיוק. עדך עוד נאמר מסורן אומר, אין צורך לעורר ספקות, אבל חזל אומרים, יש ספק בפניך, והתשובה היא, אין ספק בפנינו. אנחנו יודעים שהיה אסור, אבל אותו אודם קושי מיסור היה בידו לתקן, אז ודאי תיקן. ולכן אומר, הרם יושב שיטה סורה שהיא, נכון, שגידנו שוב, ופרוסטום זה מייסס ושחית זה שחז כסור, אבל הוא נאמן משום שביודוי, ומכאן אפשר ללמוד, שעדך עוד נאמן גם בלא יצחזק, ולא ביודוי, כי היינו הך, כך אני מבין את דברי הרם. ולא כך נראה כבון הסמריק, ולכן, לא כדברי החוין המנהל, דברי הרם ודברי המריק דומים זה לזה, אבל בשורש הסבור יש כאן שתי גישות שונות, אף על פי שכל המכון הם הולכים על הים, והמסקנה היא אותה מסקנה, והתירוץ של רשי היא אותה תירוץ. אז הדברים האלה נראים בעיניי ברורים עד למאוד, כפי שהסברנו, כפי שהוכחנו. אבל הרבה שנים התקשיתי מכל המערכת שאמרתי מדברי הרמב״ם בפרק ט' מהלכה סנהדרין. והעבור שלי בדברי הרמב״ם התפתח. במיחסו של הגיטין, כמדומני, אני לא בטוח, שעדיין לא דנתי בסוגיה הזו, ואם כן, אולי הקשיתי קושה ולא תירצתי. במחסו של ויקרא, כתבתי דרך מסוימת, שכשחזרתי עכשיו על הסוגיה, חזרתי בי, והיום אני אומר את מסקון עשה דבורים. אבל מה הקושיה? כותב הרמב״ם פרק ט' זין מהלכת סנהדרין, חידוש גדול. עד אחד איננו נאמן בדיני עונשין, כי ידוע. אבל הוא כן נאמן ביסור והתר. כותב הרמב״ם, אין אי צורך שני עדם למלכוס אלא בשעת מעשר, אבל האיסור עצמו בעד אחד יוחזק. כיצד? אומר עד אחד חלף כלו יסיזו, כלאי הקרן הם פירות אלה. גרושה היא אישה זו, ואוכל ובועל בעדם, הרי זה לא יקר, אף על פי שעיקר האיסור בעד אחד. אומר הרמב״ם, עד אחד לא נאמר מדיני עונשין, אבל זה רק כשהוא בא באופן ישיר להעיד על העונש. כשעד אחד אומר, פלוני אוכל חלב, פלוני אוכל אורלה, הוא לא נאמן. אבל כשהוא אומר, חתיך זו חלב, פרס אלה אורלה, ואחר כך אדם בא ואכל, הוא לוקה. אף על פי שבסופו של דבר הוא לוקה, לפי עד אחד, אומר הרמב״ם כן, האיסור עצמו בעד אחד יוחזק. אם תמצא לו מי שמדובר בנאמונוס, יש מקום להבין את דברי הרמב״ם. גם זה לא פשוט, כשתכף נראה. אבל הוא נאמן. אבל למה זה חודם האיסור זה כבר לא נאמונוס? אלא דין מסוים בהנהוגס איסרא והתר, איך בשלב שני זה מועיל אפילו לגבי מלכס, איך אפשר להלכות אדם בלי עדים, בלי ראיה, בלי בירור, איך זה יכול להיות? ולכן דברי הרמב״ם האלה עמדו לנגדי בכל הבנתי בידי חודם ובסורן, אבל מה שיותר בעייתי, אני תמיד מתנצל, ואני כל חיי מתנצל, מעולם לא אמרתי חידוש אחד או הסבר אחד שמקובל על דעת כל הראשונים ועל דעת כל האחרונים. ואני תמיד אומר לאנשים, מי שרוצה ללמד תורה שאיננו שנוי במחלוקת צריך להיות קראי או צדוקי. בתנ"ך אין מחלוקת, בתורת משה אין מחלוקת, אבל במשנה הראשונה בש"ס כבר יש מחלוקת, וגם במשנה האחרונה בש"ס, ובכל מה שיש בין זה ובין זה. אז מעולם לא אמרתי חידוש שמחובר על דעת כל הדייס. אבל כאן, עיקר המהלך שלי בדרך כלל נעשינו, ביססתי על הרמב״ם בפרק עם האילס. אז איך הרמב״ם יכול לסתור את דברי הרמב״ם בפרק ט"ז מסנהדרין? אז משהו קשה כאן. אז הבה נדבר קצת על החידוש הגדול של הרמב״ם, ועבור נעשה אחרונים, ואחר כך אני אגיד את מה שנראה לני אסתיים. אז בדרך שאני הבנתי את הרמב״ם, ומשום כך התקשיתי הבנתי את דברי רמב״ם כך. אין ראייס בתוקף הנאמנות של עד אחד. עד אחד לגבי איסורים נאמן לחלוטין, נאמן לגמרי. אבל כך הוא דין תורה, הוא לא נאמן בדין העונשין. ולכן, כשהוא מעיד על האיסור ועדותו מתקבלת, זה נאמנות מוחלטת. גם להלקות אדם, להניש אותו בשלב שני. אבל כאשר הוא מעיד על האדם, כדי עשה כוסף, לא יוקום את אחד באיש לכל אובן ולכל חטוס. לכל אובן ולכל חטוס לא, הוא לא יכול להעיד על אובן וחטוס. אבל כשהוא מעיד על החתיכה, זה נאמנות מוחלטת וברורה, ולכן גם מלכים על כך. ולפי זה, ודאי שזה גדר של נאמנות, ולא רק הנחה באיסור והתר. הקושי בפירוש הזה, קודם כל, זה סותר את המנחס יושר. ובעיניי זה קושי. אולי לא בעיני כולם. זה סותר את הרמב״ם, לפי הבנתי. כי זה, אם כן, תתעורר שוב הקושיה, למה הרמב״ם בראש פרקי מלכס איבס לא מביא את הצלע החמישית בין המונה של עד אחד. עד אחד נאמן ביסורי. אבל יש קושי נוסף. בסברה פשוט וברור שעד אחד קלוש משני עדים. זה הבנה פשוטה. לומר שאין ראייס לבין המונו שלו, אלא שזה גזרס הקוסף שהוא נאמן על החפץ עברו על הגברה, אני יודע שרבים השתעשו בהגדרה כזאת, בעיניי מופרכת לחלוטין. ברור ששני עדים הם עיקר תוקף העדות, ועד אחד הנאמונה שלו קלושה בהרבה משני עדים, ולכן במומנס, למשל, הוא נאמן לשבוע, אבל אי אפשר להוציא ממון. ולכן גם בייסורים, במערכת של איסר והתר, ברור בעיניי שהנאמונה של הדכות קלושה. ולכן אי אפשר להניש על פיו. ולכן הוא לא נאמן באונשין. ואם כן, הדרקוש של הדוכתר. אז למה כשהוא יודע לחתיכה, הוא כן נאמן להלקות. הדרקוש של הדוכתר. אבל מהסיבות האלה, עצם ההגדרה לא מתיישבת על איבי. אשר שמייצר. יש לו הסבר בדברי רמב״ם שלדעתי רחוק עד למאוד. עד למאוד. שב שמייצר מסביר את דברי רמב״ם. שמייצר ווב, פרק י, י, א, י, ב, זבריחס גדולה. אומר שב שמייצר כוונס הרמב״ם מבוססת על הגמור בקידושן פי עומד א. סויקלן על החזוקס. איש ואישה שהגיעו לאיו, והם נוהגים כאיש ואישה, אנחנו מחזיקים אותם כאיש ואישה, ועם זינצו, סויקלן על החזוקס. החזוקה הזו היא חזקה עצומה, בתוקפה. עכשיו, אנחנו היום לא עוסקים בחזוקס, אבל עצם ההגדרה החזוקה, זה ההגדרה הנרחבת ביותר שיש בשעס כולו. ואני אומר את מה שאמרתי עכשיו במלוא האחריות. זאת ההגדרה, הסוגיה הנרחבת ביותר שיש בשעת כולו. עשרות סוגיות נכנסים תחת הכותרת של חזוקה. חזוקה זה מקורת, וחזוקה דהשתה. וחזקס מומן, וחזקס מורקמה, וחזקס גימל שוני, ומשפחה גדולה וענפה שיש בה יותר מ-20 כללים. חזקות רבות שחזל ביססו על דפוסי התנהגותם של בני אדם. חזל התבוננו על דפוסי התנהגות של בני אדם וקבעו חזוקס. חזוקה אין עודם פרי את פרסמנוי. חזוקה אין עודם מייס פונה בפני בלחוי. חזוקה אין עודם תווי האלו אם כן יש לו. חזוקה אין עודם שויסה בקוס האלו אם כן בודקה. חזוקה אין עודם אספייס במומין. ענפים רבים, כל החזוקס האלה מושתתות על ההתבוננות שחזל בדפוסי התנהגות של בני אדם. ומלבד כל אלה, סויקלן על החזוקס. סויקלן על החזוקס דומה לגדר שהזכרתי זה אתה. דומה, אבל לא אותו דבר. דומה, אבל שונה. בכל אלה אנחנו רוצים לקבוע איך האדם ינהג. בחזוקלן על החזוקס אנחנו רוצים לקבוע את מעמדו של אדם. לא איך הוא ינהג. האם הוא שקרן או לא, את מעמדו של אדם. אומר השם שמייצר, כשעד אחד העיד על חתיכה שיחי לב, אנחנו מלכים אדם שאכל את החתיכה, לא משום ממון הזה עד, לא, אלא משום שכך הבריות מקובלות, כך כולם אומרים, כמו עושה כולנו לחסוק, אז כולם אומרים שזה חי לב. ולשיטו עושה, שב שמייצר צריך לומר דויחק על גבי דויחק, כך טבע הדברים, והוא אומר, כשם שכוסף הרמב"ם פרק א' מיסור הודיע לו חכוף, שסוק כמה לחזוק לזה רק אחרי 30 יום, כך גם כשעד אחד החזיק חתיכה של חלב, אין לא יקן אלא לאחר 30 יום. איפה זה ברמב"ם? איפה זה ברמב"ם? רמב"ם כותב איסור עצמי ועד אחד יוחזק, עד אחד העיד, חתיכה זו חלב, פרס או לקרקרם, ואכל אותם אדם, לא יקרה. מה? איזה 30 יום? אני גם לא חושב שזה קשור לסוקם על חזוקה. סוקם על חזוקה זה רק בחזוקה שמתבססת על דפוסי התנהגות של בני אדם. הוא חזק נידה בשכין עשהו, כי היא לבשה בגדנידס, היא לובשת בגדנידס. איש ואישה יש דפוסים מסוימים איך משפחה מתפקדת, איך הם נוהגים, זה חזוקה. אבל מה עשתה חתיכה אומללה זו שאנחנו נחזיק אותה כחלב? מה עשו הפרס האלה שנחזיק אותם בכלי קרם? כי עד אחד העיד. איך החזוק שהוחזק על פי עד אחד יכול להיות יותר חזק מעד אחד? מה? האנשים פורשים כמאמינים לעד. אז מה התוקף יש בפרישת האנשים כאשר ברור שאנשים לא אוכלים משום שאסור להם לאכול? הם לא אוכלים כי אסור להם לאכול, כי עד אחד נאמן ביסורן. אז מה התוספת יש בעובדה שאנשים לא אוכלים? לא מבין. אז גם מבחינה מהותית אני חושב שזה לא קשור לסוקם על החזוקס, ובוודאי שאין לו מה ברמב"ם 30 יום. הרמב"ם כותב 30 יום בפרק א' מחלוקת הסורים, שם הוא מדבר על סוקם על החזוקס. סוקם על החזוקס זה מובן, כי לקבוע חזוק על פי התנהגות של בני אדם, זה צריך להיות התנהגות שאין לערער אותה. אתה לא יכול לקבוע בחמש דקות שאלה הם בעל ואישה. זה צריך להיות דבר שיתאזרח בליבות האנשים, שזה מעבר לכל ספק. מה זה קשור לעד יצא עצמו בעדי אחד יוחזק? לא הייתי מדבר בחריפות כזאת נגד השף שמייצה, אילולי שכנגדו יש לי שף שמייצה, כפי שתכף אני אוכיח. אנסיבס בספרו חבסדס יורד עקוף פי ה', גם הוא דם בדברי רמב״ם, וגם הוא מתקשה בדבריו, והוא אומר שעד אחד נאמן ביסורין יש לו נאמונס, גם לגן המרקס רק אם הוא עיד בפני בייסדן. וחוץ מזה שאני לא מבין את הסברה, אבל אני שואל, מה זאת אומרת עד אחד העיד בפני בייסדן שחתיך זו חלב? בבייסדן שלי הוא לא היה עובר את המזכיר, המזכיר היה שואל אותו, מה אתה רוצה? שיש חתיכה של חלב, הוא היה אומר לו, תלך לרב העיר. זה לא קשור לבייסדן. לא קשור לבייסדן. מה זאת אומרת, עד אחד העיד בפני בייסדן שחתיכה חלב? מה, בייסדן מקבל עדויות כאלה? מה הם אמורים לעשות עם זה? מה, לדעתי אין כזה דבר, עד שהעיד בפני בייסדן שחתיכה היא חלב, מה זה קשור לבייסדן? בייסדן עושה דין, בייסדן עושה משפט, נכון, בייסדן אחראי גם לעמד הסדס על פילה, אבל לא בדברים טכניים. עד אחד אומר שזה חלב, בייסדן ישלח אותו, תלך לרב העיר, תעשה אחרות זה בבייס מדריש, או פשוט תזרוק את זה לפח. מה הבעיה שלך, בייסדן יאמר לו, אתה חושב שזה חלב, תזרוק את זה. מה זה קשור לבייסדן? בייסדן עושה מוישב בייסדן לקבל עדס, אין כזה דבר, אני לא מבין בכלל, אתה נסיב את זה מקוף ביהי באלקוס נדר, כך הוא רוצה לפרש את דברי הרמב״ם. אז אמרנו שלושה דרכים שדחינו, אז מה הפשט בדברי הרמב״ם? ואני הסדעתי, דברי הרמב״ם הם יסוד גדול, שוב, ביחס שבין החטא לעונשו. החטא ועונשו כרוכים ירדו מן השמיים. ואם לפי משפט התורה עלינו להניח שחתיכה מסוימת היא אסורה, ממילא עלינו להעניש מי שעובר על האיסור. והדין הזה הוא לא בין המון עשי הדרכות, אלא דין כללי במשפטי התורה. אין חטא ולא יוינש. חזר אמרו בשבס נון, אין יוינש ולא חטא. ואני אומר, אין חטא ולא יוינש. אז אם אנחנו פוסקים שצריך לפרוש מן האיסור מצד סופק, ברור שאין יוינש. כי בסופק לא מענישים, אבל לדרך עוד נאמן לאיסורים, זה לא דין של סופק. זה דין תורה שעלינו להניח. זה לא בירו, אבל עלינו להניח שזה עשו. אם כן, מי שעובר על האיסור חייב בעונש, משום שהנחנו שזה עשו. לא קשור לסוכן על החזוקס. אבל זה גם לא באופן ישיר הנמונה של העין. אלא כלל גדול בדיני תורה. אם לפי דין תורה אנו מניחים שזה איסור, מי שעבר על האיסור חייב בעונש, חייב בלב. כך נראה לי פשוט. ופלא גדול, שם שמייצה, שמייצה דלת פרק חס, לא מדבר על הדחות, הוא מדבר על רון וחזוקה. הוא אומר חידוש עצום, שדווקא ברון וחזוקה קשה לי לקבל את דבריו, אבל אני נהנה מהדברים בגלל התוספת בעניין הדחות. אומר שם שמייצה, רון וחזוקה לא מועילים בעונש, אי אפשר להניש אדם על פי רון וחזוקה. לידידי, מה פתאום? ודאי שאפשר, אבל שב שמייץ אומר לו. אלא, בגלל שהרוב הוחזק לגבי איסור, זה כבר מועיל גם לגבי יוינש, כאין שכוסף הרמב״ם שאיסור עצמו בידך עוד יוחזק. אז דברי שב שמייץ ובידך עוד הם כאילו אין לעיניים, והם ראי לדרכי, והוא סותר את דבריו מפרק משמייץ ובוב, אף על פי שדבריו לגבי רוב החזוק על הדעתי, צורך ינדור. אבל הוא מבסס את החידוש העצום שלו לגבי רוב החזוקה, כאין שכוסף הרמב״ם בפרק תזיים מסונד לגבי דרך עוד. וזה מביא אותנו לחידוש גדול שכתב האפלו. האפלו סוף פרק עמד אקסודס. קטע אחרון פרק עמד אקסודס באפלו. הוא כעד ורב שעושה בקיווייגר. תניונס הנקוף חס. שניהם עוסקים בשאלות דומות. קושיה ידועה של בעל האפלו. אין הולכים במומן אחר הרוב. הלוכי כשמול, כמה מקומית בבבלי ובירושם. ההנחה שפלוני הוא אביו של אלמוני, מבוסס על רוב. כמבוע בחונן יודל, בסנהדן סמכתס, רובי לזכר הבא. אז איך התורה יכולה לחייב אדם לפדות את בנו? פדיון הבן שרובץ על האב. הידיעה שהוא האב, וזה בנו, זה רוב. אין הולכם ומומן, אך הרוב כך שהוא אלף לא. אני לקיש עצמי סבור שרוב דלי סקמון מועיל גם במומן. מומן לא יכול להיות חמור מנפושס. אם זה מועיל בנפושס, ודאי שזה מועיל במומן. כל מה שלמדנו אין הולכם ומומן, אך הרוב, זה רק רוב די סקמון. כך נהל אני אסדאי. אבל אף לא סבור כך. אומר אף לא. השאלה אם זה אב ובן, יש לו השכות בכל תחומי תורה. לא רק במומן. לגבי מצוות רבות. פדיון הבן זה ביום השלושים, אבל ביום השמיני כבר איתרנו על האב למול את בנו. וזה אותו רוב. ואם כן, הרוב הזה כבר הוחזק. הוחזק לגבי מצוות, זה מועיל גם לגבי מומן. אז הפרומו הראשון, שאומר, דבר שהחזקנו לפי משפט התורה לגבי דין אחד, תקף לגבי דינים אחרים. ואני אומר שאפלו הוא חידוש עצום, מהיכת תסה. מהיכת תסה לומר שאם הרוב מועיל לגבי מצווה, זה מועיל גם לגבי מועין. זה בכל זאת שתי מערכות. שתי מערכות. מילס הבן לחוד, פדיין הבן לחוד. זה מומן, זה מצווה. הסברה שאני אומר, אני מדבר על החטא ועל העונש. אלה כרוכים ירדו מן השמיים. בנידון דדן זה פשוט הרבה יותר מאשר בדברי אפלו. כי אם לפי משפט התורה מדובר באיסור, לא חשש איסור, לא סופק איסור, לפי משפט התואר, אנחנו מחזיקים שזה יסור, בדין הוא שמי שעובר על היסור ילקה. ולכן אני מביא את האפלו בדרך קל וחוימה. גם אם לא נקבל את דבריו, שרוב שהוחזק לגבי מצווה מועיל גם לגבי ממון, ובעיניי זה חידוש גדול שם, הוא שום הכרח בסבורו. מה שאני אומר קרוב הרבה יותר בסבורו. כי החטא והעונש הם שני צדדים שלא יישא המטבע. והעונש נועד להפריש את האדם מן החטא. או לכפר על החוטא. פלוני חוטא כשהוא אוכל? ודאי. משום שלפי משפט התורה, אנו מחזיקים שזה חלב. אוכל חלב ודין הוא שילקה. וזה הפירושי בדברי הרמב״ם, והפירוש הזה מסתמך על השף שמייצה ושמייצה דרך. וזה חידוש גדול. בדברי רבים מן האחרונים הם מצוי מאוד סתירות. וזה לא פלא. וזה לא מטיל שום דופי בגדלותם. כך היא דרכו של תורה. כך היא דרכו של תורה. היום אנחנו מבינים כך, ומחר אנחנו מבינים אחרת. אז אמרתי, מה שאמרתי היום, לא ידעתי כשיצא לאור הספר של אבי יקו. ויכול להיות שבעוד 5 שנים שנהיה כולנו בריאים, אני אגיד שאני מתחלת על מה שאמרתי היום. כך ידע חשוד תואלה. וגדול המרום היו אומרים בשעס בבלי דבורם, שמעתי לכם תורס אוי ביודי. ולכן זה לא מטיל דופי. וכסמסויית יש הרבה סתירס ותשובות שלו. אבל בקצויס החוישן אין סתירות. מי שמכיר את הקצויס. בקצויס החוישן אין סתירות. כמעט ואין סתירות. ופה יש סתירה להדיה בשב שמייצר. לפרק ד' שמייצר ד' פרק חס ושמייצר בו פרק י' ד'. ואני דווקא מקבל את מה שהוא כתב בשמייצה ד' ולא במה שכתב בשמייצה ד'. ולפי זה אין סתירה בין דברי הרמב״ם, אין סתירה כלל בין דברי הרמב״ם. כן, עד איך עוד נמן ביסורן זה לא רדוס, זה הנוכה. אבל גם בהנוכה, אם אנחנו מניחים לפי דין תוירה שחתיך הזו חלב, בדין הוא שהאוכל ילקה. לא משום תוקף הנמון של עד. עד איך עוד לא נאמן לגע באוינשן. אלא זה יסויד במשפטי התורה. יסויד במחשבת התורה. יסויד בדיני האיסור והאוינש. יסויד בזיקה שבין החטא והאוינשו. בכל עניין שאנו מניחים לפי משפט התורה שעבר יש כאן, בדינו שמי שעובר על עבר הזו ילקה. ולכן כשעד אומר פלוני אוכל חלב, אין לו שום נמונס. וזה כל כך יפה וכל כך מתאים ללושן הרמב״ם. לא קשור לסויקלון, אבל החזוק אז לא קשור לשלוי שניון. האיסור עצמו בעד אחד יוחזק. ומשהחזקנו שזה איסור, ממילא העובר על האיסור נענש, כך אני מבין את דבר הרמב״ם, ואין שום סתירה את דבר הרמב״ם, ולכן אני המשמע אותי העמודו בביור הסוגיה של הידי חוד נאמון באיסור. סוגיה זו חשובה עד למאוד, והיום נגענו להרבה שרושים גדולים בגדרי התורה. שרושים גדולים וחשובים עד למאוד, והפוך בו והפוך בו דקולה בו. נגענו ביסודות עמוקים ביותר. אז רק בקצרה, שואלים רבים, עד איך עוד נאמן ביסורים? אז מה עושים כזה עסק מקשרות? מה צריך משגיח, והשגחה הזו כן טובה, והשגחה הזו לא טובה? הלא עד איך עוד נאמן ביסורים, מה? ולמה בכלל צריך משגיח? אתה פוגש את בעל המסעדה, הוא נראה יהודי טוב, עד איך עוד נאמן ביסורים, למה שלא תוכל לאכול אצלו? יש קייטרינג, בעל הקייטרינג הוא יהודי ירי שמיים, בשביל מה צריך משגיח? שאלה מצוינת. והתשובה הזו, לשאלה הזו, קיבלנו במשך הדורות. ואני חושב שהמקור הראשון הוא הטור ביורדי הסמן יודחס. כותב הטור, אף על פי שמעיקר הדין אדם נאמן אצל שחיתה, ורוב המצוין אצל שחיתה מומחים מהם, כבר נהגו כל ישראל להעמיד אנשים מיוחדים לפקח על השחיתה, ואין צרוימכם על הקצובים. גדול ישראל לפני 800 שנה, בימי הטור, התבוננו במציאות, וזה תפקידם של גדול ישראל, לא רק ללמוד מה שכתוב בספרים, אלא גם לראות את המציאות. ונוכחו לדעת שאי אפשר לסמוך על הקצובים. כאשר מדובר בפיתוי כספי, ולפעמים רדיפת הבצע מעבירה על אדם על דתו ועל דעתו. כותב הטור, נהגו בכל קהילת ישראל להעמיד מפקחים על השחיטה, אף על פי שמעיקר הדין, רוב מצוין את השחיטה ממחמם, ודרך עוד מהם הם בייסורים. כך כותב הטור לפני 800 שנה. והר אמר בתנקוף יוטס, כותב, שאפשר לאכול אצל כל אדם כושר מישראל, אבל אין לקנות ממנו, אלא אם כן הוחזק בכשרות. הרמ"א להגיה מחלק בין להתארח אצל אדם ובין לקנות ממנו. ואני חושב שהנציב, במחילת כותר עושה הרמ"א, טעה בפשט בדברי הרמ"א. יש ישוע סיאנקב, חידוש עצום של ישוע סיאנקב. ובמנחסו שו, חלק הראשון, לא זוכר איזה סימן. סימן הראשון ביורד דייה, מנחסו שו חלק א' שר של שוס. שוס יאנקב כותב, כלל גדול יהיה בידך. אף על פי שהולכים אחרי הרוב, זה רק בעניינים מקריים. אבל בכליות, אסור להקל לפי רוב באיסורים. כך כותב שוס יאנקב, חידוש גדול. והנציב מביא מהרמו מעין דברי הישוס ינקל. אומר הנציב, עד אחד נמי מייסורים גם לא בקריאות, אלא במיקרו. דברי הישוס ינקל הם לאו דווקא, ודברי הנציב הם ודאי לאו דווקא. מה? אדם שאוכל אצל חברו בקריאות, הוא הומלס, אין לו בית, אין לו משפחה. הוא אוכל את הפוני בקביעות. מה, הוא לא יכול לסמוך עליו? מה, רק באופן מקרי? איפה שמענו כזה דבר? והפויסקים מלאים עם רוב שסומכים עליו בקביעות, זה לא רק באופן מקרי. הפשט ברמו דומה לטור. אתה יכול להתארח את הפוני. אבל אם יש לו חנות והוא מוכר, הפיתוי הכספי פוסל אותו, פוסל את הרמונוס שלו. ולכן מי שהוחזיק בקשוס. והחוכמה סודום, כלל עין, אומר את זה על כל החנוונים שאי אפשר לסמוך עליהם, אלא אם כן מוחזק בקשוס. הוא לא מדבר על מפקים כמו הטור, אבל הטור לפני 800 שנה, והרמ"א לפני 500 שנה, והחוכמה סודום לפני 200 שנה, כל דבריהם מבוססים על העובדה שגדול ישראל התבוננו במציאות החיים. וראו שגם אם העיקר הדין הדרך עוד נאמן ביסורים, במציאות זה קורב למכשול ודאי ברבות הימים. ולכן נהגו בבית ישראל, בדאויוס האחרונים, לא לסמוך לא על יצרנים ולא על חנוונים ולא על בעלי מפעלים. בכל מקום שיש פיתוי כספי, אי אפשר לסמוך על יושרו של אדם. ולכן, כמו שהטור כותב, מן הכל קהילת ישראל בזמנו לגבי קצובים לגבי מוכרי בשר, כך התקבל בכל קהילת ישראל, בכל תחומי הקשרות, שאי אפשר לסמוך על אדם שיש לו פיתוי כספי, ואדם שזה הפרנסה שלו, ולכן נהגו בכל מוקם ומוקם להעמיד משגיחים על הקשרות שאינם נוגעים בדבר. אז עסקנו היום בסוגיה הגדולה של הדרך עוד נענה מיסורים, ובסוף דברינו רק התייחסנו בקצרה למנהג העולם, להעמיד משגיחים ומפקחים אנשים נאמנים בכל תחומי הקשרות, ולא לסמוך על אנשים שהם בעלי עניין. על אותם האנשים היינו סומכים, בלי כל פקפוק אם היינו מתארחים בבתים שלהם. אבל לא כאשר מדובר במסחר, לא מדובר כאשר מדובר בפיתוי כספי גדול, כך נהגו בכל בית ישראל. אז התחלתי את השיעור ואמרתי שזה הלאו הראשון בתורת מוישה. על כן לא יוכלו בני ישראל את גיד הנושה. והסיבה שנזכרה לנו לאכול את גיד הנושה, כדי שנזכור את המאבק בין ינקב למלאך. ויבוס ינקב לבעדוי, ויאובי כשימו יד אלו יישא שוחר. ויעקלו יוכלו ויגע בקת ירחוי, ותקח אף ירח ינקב, ואהוב כו ימוי. כדי לזכור את המאבק הזה נצטווינו. על כן, לא יוכלו בני ישראל את גיד אנוש. אבל למה כל כך חשוב שנזכור את המאבק הזה? המאבק הזה היה בין ינקויב לסורוי של איסוף, עד אלויסה שוחה. ואמרו חזר במדרש, הכוונה לשחר של מושיח. המלאך לא גבר על ינקויב, אבל המאבק לא הסתיים. כי זה לא היה מאבק בין אדם מסוים למלאך מסוים. מאבק בין שתי עולמות, בין ינקויב לאיסוף. המאבק התחיל עוד טרם יצאו ינקה ועיצב להעביר אוהלם. יצאו היצצו הבונם בקרבם, כותב רשי, היו מריבים על נחלת שתי עולמות. המאבק בין ינקה ועיצב עוד התחיל, טרם נולדו. בבטן אימם כבר התרוצצו, והיום הריבם הנח לשתי עולמות, וכך גם הרמב"ן מפרש שם במקום. והמאבק הזה לא הסתיים כאשר הלכו כל אחד לדרכו. עד אלויסה שוחה. וכפי שכותב הרמב"ן, והזויה נוגע בצדיקים שבכל דויה ודויה. זה היה מאבק עד סוף הימים, ומאבק שהגיע עד לכיסא הכובד. היה לו אובק עד כיסא הכובד. וכתבתי במחסו של עמד כיסא הכובד, כי פני אודום בכיסא הכובד זה פנם של ינקויב. וסורא של איסב רצה לקור את ינקויב משם. הוא ידע שכל זמן שפונב של ינקב בכיסא הכובד, אי אפשר לנצח אותו. ויאוב הקישמו הרא אובק עד כיסא הכובד לטשטש את דמותו של ינקב, שפניו חקוקים במרכבס, כיסא קודשו של הקודש ברוך הוא כביוכל. זה המאבק בין ינקב ויסוף. והמאבק הזה נמשך בכל דור ודור. ולמה חשוב שנזכור את המאבק הזה? עוד סוד שמגלה הזויה. ידענו שבתורה יש תרי"ג מצוות, רמ"ח מצוות עשה ושעשה לא תעשה. הגמור בסוף מקס אומרת שרמ"ח מצוות עשה כנגד רמ"ח איבריו של אדם. במדרש כתוב שין סמכי לאווים הם כנגד שין סמכי ימות השנה. ולא ידענו אם יש קשר מסוים בין כל לאו ליום מסוים, או שמה זה רק מספר כולל, מספר הלאוון כנגד שין סמכי ימות השנה. אבל בכתבי הארי וגם בזויה בפרשת השבוע למדנו, זה לא רק שסה כנגד שסה. כל לאו קשור עם יום מסוים, כל יום קשור עם לאו מסוים. אבל לא הזויה ולא הארי לא תרחו לתת לנו קטלוג של שין סמכי ימים ושין סמכי לאווים. כנראה שאין בזה חשיבות. אין בידינו. אבל גם ארי וגם הזויה, על יום אחד ועל לאו אחד, כן מסרו לנו. ובזויה כתוב, שלב של גדענו שמכוון כנגד תשעה באב. ומה הקשר בין תשעה באב ללאו של גדענו שלו? וליבי יוימלי. והדברים ברורים מאוד בעיניי, לפי הרגוש הסלב. ליבי יוימלי, לאורך הגלות, כל כך הרבה פעמים היה נדמה, שאוף הספיק לו, נגזרנו מארץ החיים, כבר לא תהיה תקומה לכלל ישראל. כל כך הרבה חשבנו, שאין סיכוי. מנסתם כך חשבו בני ישראל בחורם בית ראשי. מנסתם כך חשבו בחורם בית שני. מנסתם כך חשבו יהודי שושן הבירה בגזר הסמן. ואני יודע שכך חשבו לפני 70 שנה. במחנות המוות תחת הנאצים אף אחד לא האמין שיש עתיד. ואלה שיצאו מנקיף שונות, אחד בעיר ושניים במשפחה, אף אחד לא האמין. בודדים היו, ענקים, כמו הרב מקלויזנבורג, כמו רבי רבי. שמעתי פעם ממנו, אני זוכר כששמעתי את הדברים צמרמורות אברבי, ואני מרגיש את הצמרמורות כל פעם שאני חוזר על הדברים. אותו צדיק קביו, הרב מקלויזנבורג שיחל בשואה אישה ו-11 ילדים. כל המשפחה הענפה שלו, כולם נכחדו. אשתו וכל 11 ילדיו, הוא נשאר כערער בערבה, יחיד בעולם. שמעתי פעם ממנו, הוא אמר, אף אין רגע בכנשמה, הרגל אין אחרני בעצם של הקדוש ברוך הוא. לרגע אחד לא יראיתי אחרני בפעם של הקדוש ברוך הוא, כך הוא אמר. וכך הוא היה. והוא היה מן הבודדים, שעוד האמינו שיש תקווה לאחרוסנו ויש שכר לאחריסנו. ומהרגע הראשון, הקדיש את כל כוחותיו לשקם את ההריסות ולבנות מחדש את בניין העם, ולטעת מחדש את קרן בית ישראל. אבל אלה היו בודדים. וכל כך הרבה פעמים חשבנו שאין סיכוי. הוא באמת לא היה סיכוי. אבל כשזה רצון השם, קדוש ברוך הוא לא צריך סיכויים. קדוש ברוך הוא לא צריך כל סיכוי. הוא מתעלם מהסיכויים. כשיעקב אבינו נאבק עם שר של עשיו, גם לא היה לו סיכוי. וכי יש סיכוי לאדם שנאבק כנגד מלאך, מלאך שכל כולו אש, איך בן תמותה יכול להיאבק עם מלאך? גם ליעקב לא היה כל סיכוי. ויעקב תיקן הוא גבר על המלאך, משום שכך רצה הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא הצליח ליעקב, הוא שמרתיך. והקדוש ברוך הוא נאמן, וקיים הבטחו שלי. ולכן, בימים האפלים ביותר, וכאשר קשה לנו, אנחנו צריכים לזכור את המאבק הזה. וזה הקשר בין גדענו של תשע בב. כי תשע בב מכל ימות השנה הוא היום המר והנמהר. יום שבו חרב בית ראשון, יום שבו חרב בית שני, ולאורך ההיסטוריה היהודית, יום שבו נשפחו נערות וימים של דם ודמע של בני ישראל. מתי אנחנו צריכים חיזוק יותר מאשר בתשע בו? וזה הקשר שיש בין לב של גדענו של בתשע בו. כי בימים האפילים ביותר והקשים ביותר, צריך לזכור את המאבק הזה. גם ליעקב אבינו לא היה סיכוי. ועלינו גם לזכור, ויגע בכף ירחו ותקח כף ירח ינקוי. המלאך הצליח לפצוע אותו, להכאיב לו, לגרום לו כאב ויסורים. וכך בכל דור ודור. בכל דור ודור נסבול. זה הייעוד שלנו. זה הגורל שלנו. כך, אולצו במחשב על הפון ויסבורך שמועית. ואלה סודות בראשית שהם נסגבים מבינתנו. אז נסבול. גם יעקב אבינו סבל. אבל יעקב אבינו גבר, וגם אנחנו נתגבר. ולכן בתשע באב, יותר מאשר בכל שאר הימים, צריך לזכור את המאבק של יעקב בסורי של עשיו. ומכאן נשאב חיזוק. חיזוק להמשיך, חיזוק להאמין, חיזוק לא להתייאש, אלא להתגבר על כל הקשיים. ביודענו, מעבר לכל ספק, בוודאות מוחלטת, שנגיע לקץ הימים. משום שכך הבטיח הקדוש ברוך הוא, שנגיע למשיח צדקנו. הספר החינוך, כל אחד מכיר את המבנה שלו, והסברנו את זה הרבה פעמים. בכל אחד ותרי"ג מצוות. הוא פותח בגדרות המצוות ומקורה, עובר לדיני המצוות, לשורש המצוות, מי המצווים בה. ספר החינוך בדרך כלל לא כותב תפילות, זה לא שער הציון, זה לא ספר של תחינת ופיוטים ותחנונים ותפילות. רק במצווה אחת הוא מסיים עם תפילה, וזה במצווה גדענוש. כאשר ספר החינוך מסביר את שורש המצווה, כדי שתהיה רמז ליסוד שאף על פי שיתברו צרות רבות וגוליות מיד ועמים ומיד בני עשיו, שיהיו בטוחים שלא יעבדו, לעולם יעמוד זרם בשמם ויבוא להם גואל ויגאולה מייצור, ובזכרום תומד עניין זה על ידי המצווה, יעמדו במנוסם ובצדקוסם לעולם. לפי שעושה המלך שמלחם עם יעקב אבינו, הוא היה שורש של עשיו, והוא ביקש לעקור אותו מן העולם, ולא יוכל לי. שיערו בנגיעס הירח, וכן זרע איסוף מצער לזרע ינקוב. אבל בסוף תהיה ישועה מהם. וכאשר ספר החינוך מסביר את שורש המצווה בדרך שהסברנו, הוא מסיים בתפילה, ואין דרך יפה יותר ויעה יותר וראויה יותר לסיים את השיעור מאשר בתפילה של ספר החינוך. וכמו שמצינו שזוכו לי השמש לרפוי סוי ונוי שמנצר, כן יזרח לנו השמש של מושיח צדקנו וירפאנו מצרינו ויגולנו, אמן, במהרה ויומן. Amen.